אנחנו בפרק ו בפסוק כ"ו. פסוק כ"ו: יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. מה? ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. אם כן, זה הפסוק השלישי של ברכת כהנים, שלפי מה שלמדנו, עניינה לחבר את הנפרדים. זאת אומרת, כל אחד ואחד מטפל בבעיה שלו. למדנו על שישה מטופלים בפרשה: הצרוע, הזב, התמה לנפש, והאשם מעילות, סוטה ונזיר. כן? אלה הם שישה מטופלים שכל אחד יש לו, איך לומר, צורך בטיפול אישי מיוחד לו. ובסופו של דבר, כל אחד עלול להיפגע מעצם העובדה שהוא מטופל. מה פירוש הדבר, העובדה שהוא מטופל? על ידי זה הוא נפרד מכל הכלל. לכן יש ברכה שמברכים הכהנים באהבה לחבר את כולם. איך אנחנו יודעים שזה באהבה? שנאמר, אמור להם, נכון? אבל זה כאמור רק בספרדית, נכון? לכן יש מוסיפים גם עם על ידי אהרון ובניו כהנים, עם קדושך כאמור. כי בצרפתית אמור זה אהבה. מה? אה? סליח, רק המרוקאים מוסיפים? מה פתאום? אני מציע בכל שתשים לב שכשאומרים, ואתה אף פעם לא שומע את זה, כשאומרים אלוהינו ואלוהי אבותינו, כשאין כהן, אז אתה לא שומע את זה, כן? ברכינו הברכה המשולשת בתורה, הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים, עם קדושך, כאמור, יברכך השם ישמך. זה בכל הנוסחים ובכל העדות אומרים את זה. זהו, ולכן, לא, מה שאני אומר, זה שהוא לא שומע את זה. כי הוא כהן, אז הוא אף פעם לא שומע. כן, זהו, אף פעם לא שומע את זה. אבל תסתכל בסידור, זה כתוב. בסדר, בסדר. נו, ואז מה? אז אתה כן שמעת את זה. ואתה יודע, זה מזכיר לי שהכרתי איזה מוהל, זיכרונו לברכה, איך קראו לו? אלפרין, כן? אתה שמעת על המוהל אלפרין? כן, זה הבן שלו. אז אני הכרתי את האבא, כן. הוא אמר לי פעם שהוא לא זוכר את הנוסח של תחנון. של תחנון. לא, הוא לא זוכר את תחנון. כי מכיוון שהוא מוהל, ואין לו יום בחיים בלי ברית מילה, אז הוא לא זוכר את התחנון. רק שפעם אחת הוא היה איזה מקום נידר, בדיוק ביום ההוא לא היה לו ברית, אני לא יודע למה, אז הוא חיפש סידור כדי לדעת מה הוא אומר. בסדר. טוב, אז אנחנו עכשיו הגענו לישא. אז אולי רק נזכיר, לפני כן יברכך השם, זה בסדר עולה, כן? ברכה השם וישמרך, זה מדבר על התיקון של הממון. אחר כך, הארת הפנים, זה התורה. ואחר כך, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, מדובר שם על, לא סליחה, יישא השם פניו אליך ושם לך שלום, מדובר על נשיאות פנים מצד הסגולה. כן? כי הרי יש, כתוב שהקדוש ברוך הוא לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, נכון? אז איך מצד אחד לא יישא פנים, ומצד שני כתוב יישא השם פניו אליך. כן, מובא בגמרא שהמלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, איך מצד אחד אתה כתבת בתורתך אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד? והנה, מצד שני, אתה כן נושא פנים לישראל, שנאמר יישא השם פניו אליך. והגמרא עונה שהקדוש ברוך הוא אומר, איך לא אשא פנים לישראל? והלא כתבתי בתורתי, ואכלת ושבעת וברכת, והם החמירו עליהם בחזית וחביצה. נכון?
מה הקשר בין
הדברים? מה?
בין משוא פנים לבין...
זה מה שאני מסביר לך, רק רגע. ואכלת ושבעת, נכון? זאת אומרת, מתי אני חייב בברכת המזון? רק אם אני שבע. מה? אז אני לא צבע. נגיד שאני אכלתי כביצה ואני עדיין רעב, הייתי צריך להגיד שאני לא מברך ברכת המזון, נכון? נכון, נכון. אף על פי כן, מברכים ברכת המזון. למה? כי זה שיעור סביע. זאת אומרת שאנחנו החמרנו על עצמנו. עכשיו, זה אצל פי זה, שזה מן הדין שהוא נושא לנו פנים. למה הוא קורא לזה משוא פנים? הכוונה היא כזאת. זה שישראל, כשהם לומדים את התורה, הם מגלים שאפילו בשיעור של כזית וכביצה, מברכים ברכת המזון, זה סימן שיש בהם סגולה פנימית, ומצד הסגולה הפנימית הם ראויים למשוא פנים. בסדר? טוב. מה? לא הבנת. טוב, אז אני אסביר את זה מכיוון אחר לגמרי. משוא פנים זה הכוונה לתת יחס חיובי שלא מן הדין. בסדר? זה למשל שוחד. אני נותן לך שוחד, אתה נושא לי פנים. לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אבל אני נתתי לך שוחד, אתה נושא לי פנים. אז עכשיו, מהו השוחד כביכול שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא? זה שכתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת, ואף על פי כן החמרנו בחזית וכביצה לברך ברכת המזון.
אם הוא חייב, אז למה צריך ברכה מיוחדת
לזה? אם הוא חייב מה? אם הוא חייב לשאת פנים, איפה זה כתוב? שהוא יישא פנים לישראל. אני אמר? לא, 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 אני חושב שפה אי הבנה. אני לא אמרתי שהקדוש ברוך הוא חייב לשאת פנים. אני רק אמרתי שצריך להבין מצד מה נשיאת הפנים. נשיאת הפנים היא לא מצד הגלוי, אלא היא מצד הסגולה. עכשיו, הסגולה הזאת יש לה ביטוי. הסגולה הזאת גורמת לנו, בני ישראל, לקרוא בתורה ושבעת בחזית וכביצה. בגלל... רגע, כתוב בתורה וסברת. מי היה מונע מחכמי ישראל לקבוע שברכת המזון מחייבת רק בשעה שאני שבע ממש? שום דבר לא היה מונע.
זמן.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שהתורה נכתבה לפני
שעברנו. בתורה כתוב ואכלת וסברת. לא כתוב בתורה מה זה לסבוע. עכשיו, היית שואל גוי, תגיד, גוי יקר, מה זה לסבוע? אומר, תביא עוד אוכל, אני אגיד לך. נכון? חכמי ישראל, במקום זה, קובעים לך שיעור סביעה. שזה דבר תמוע, היה פתאום שיעור סביעה. זאת תכונה ישראלית מיוחדת. כיוון שיש התכונה הישראלית המיוחדת הזאת, השם נושא לנו פנים, מצד התכונה הפנימית, לא מצד הגלוי.
שיעור סביעה או לא כזה?
שיעור סביעה, מה? שיעור סביעה לא כזית, אלא מה? כביצה. זו מחלוקת תנאים, נכון? יש מהתנאים שאמרו כזית, יש מהתנאים שאמרו כביצה. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם את מי?
הכהנים.
מה?
הסתכלו
ברש"י. כתוב ברש"י. ואני אברכם לישראל, ואסכים עם הכהנים. דבר אחר, ואני אברכם לכהנים. שאלה, כשרש"י כותב דבר אחר, מה הוא מתכוון?
מתוך הדבר הראשון.
הוא מתכוון שהפסוק מחייב את שני הפירושים. דבר אחר של אותו הפסוק. נביא לכם דוגמה. כתוב בפרשת בשלח, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י, אין חמושים, אלא מזוינים. זאת אומרת, הם יצאו עם נשק. אז כשאתה אומר, אין חמושים אלא מזוינים, הכוונה שזה הפירוש היחיד, נכון? אחר כך אומר, דבר אחר, אחד מחמישה. אז למה אמרת לפני כן, אין חמושים אלא מזוינים? תגיד, יש אומרים מזוינים, יש אומרים אחד מחמישה. אז איך יכול להיות שאין חמושים אלא מזוינים, ובכל זאת זה אחד מחמישה? לא. הכוונה שרק אחד מחמישה היה עם נשק.
היה מה?
שרק אחד מחמישה היה מוכן לצאת.
שרוצה ללחם.
לא, זאת אומרת, נגיד ככה, רק אחד מחמישה מוכן לקחת נשק ביד. לכן זה משלים אחד את השני.
לא, לשאר יש נשק ביד, אבל הם לא השתמשו.
בדיוק, או נגיד, יש להם בתיק, או שאין להם, או שאין להם. כן? אחד מחמישה יש לו נשק ביד. וארבע חמישיות לא רוצים. גם כשהם יוצאים. לא, גם כשהם יוצאים, הם לא רוצים נשק. רק אחד מחמישה מוכן להילחם. טוב. מה?
למה זה מתחיל? מתחיל בשון רבים לכאורה. כל ברכה זה לשון יחיד. תגמור להם.
כן. כל הברכות כאן הן מלשון יחיד. נכון, אז מה? מה השאלה?
אבל הציבור הוא בלשון רבים, מברך את בני ישראל.
נכון. כן, נכון. אז אני שואל אותך, הרי, אז אני שואל, כדי להבין, לענות על השאלה שלך, אתה שואל הרי, כתוב בציווי לשון רבים, ובברכה עצמה כתוב לשון יחיד. אז אני שואל אותך, מי הוא היחיד שאליו זה פונה? לכאורה, אתה אומר, כל פרט הוא פרט מבני ישראל. ואני אומר הפוך. שכשכתוב לשון יחיד, זה הכוונה לכלל. כן, כמו ויחן שם ישראל, או... אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז למי, את מי הקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים? הוציא את היחיד? לא, הוציא את הכלל. לכן יוצא שהדיבור בהר סיני, למשל, מופנה אל הכלל. כשפונים אל הכלל, מזכירים אותו בלשון יחיד. כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, 18 יום יחיד גומר בהם את ההלל. מה זה יחיד גומר בהם את ההלל? אומר רבנו תם וגם רבנו יונה, הכוונה הציבור. בוא. לכן דווקא הברכה היא חייבת להיות ציבורית, זה התקללות בכלל, ולכן נאמר לשון יחיד. אחרי הברכה חוזר כל פרט ופרט, וגם לפני הברכה כל פרט ופרט להיות קיים בפני עצמו. זאת אומרת, בשעת הברכה יש משהו מיוחד, יש איזה חסד מיוחד של התגלות נשמת הכלל. מובן? כן. מה? כן, כן, זה בלשון יחיד, זה מעלה גדולה יותר, זה מעלת הכלל. בסדר?
אז יברכך, זה השם יברך אותך את כל הכלל, כי אחד, זה הברכה.
השם יברך אותך את כל הכלל, נכון. ואז נראה לי, כל פרט ופרט מתברך מכוח זה. תראה, זה כמו שמשל בפרשת ראה נאמר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. נכון? ברכה וכללה. ראה אנוכי נותן לפניכם. אז זה יכול להיות. ראה לפניכם. אז הרב צפידה היה מסביר, ראה זה פנייה אל הכלל, אנוכי נותן לפניכם, זה מתפרט אצל כל אחד ואחד.
אז הכהנים מתברכים כשהם נותנים את הברכה?
לפי זה כן, הכהן מתברך כשהוא מברך. כי הוא הפך להיות צינור. יש ביטוי כזה בגמרא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. אז איך יכול להיות? מה פירוש קודם כל, כל העולם כולו ניזון בשביל? מסביר הבעל שם טוב, בשביל שלו. על ידי השביל של חנינה בני, בדרך, הוא עצמו השביל, כל העולם ניזון. יוצא לפי זה שהוא לא צריך שום מזון. די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת, כיוון שהוא השביל שדרכו הכל עובר. מובן? מה לא? מה לא מובן? ההזנה של השביל היא מעצם העובדה שהוא מעביר דרכו. לכן הוא צריך בשביל עצמו ממש רק מעט מאוד. קו חרובין. כן.
אבל יש שאלה בכלל. בנושא הזה של כל
העולם
כולו קדם לו יחיד.
כן.
אבל בכל העולם כולו נראה בשביל כל אדם באדם, לא? אנחנו אומרים ש...
לא הבינו את המאמר הזה עכשיו, הבינו מאמר אחר, נכון? כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, בשביל שלו. בסדר? טוב. מה? כן. נכון, אמרנו שהברכה הראשונה היא לעשות אותך עשיר, השנייה לעשות אותך חכם, והשלישית גיבור. נו, מה הבעיה? הגיבור זה מי שגובר על הנתונים הטבעיים, נכון? הוא גובר על הטבע. הנשיאת הפנים גוברת על האמת. זה התגברות. נישא השם פניו אליך. וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברך. אגב, מה זה ושמו את שמי? רש"י מאיר, יברכום בשם המפורש. נושא פנים, כן. עכשיו, ושמו את שמי, זה שם המפורש. זאת אומרת שהיו מברכים בבית המקדש בכל יום בשם המפורש ולא בשם הדנות שאנחנו משתמשים בו. טוב, בזאת סיימנו את פרק ו' ואנחנו עוברים עכשיו בדהרה לפרק ז'. בסדר? פרק ז', ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשח אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשחם, ויקדש אותם. ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפיקודים. שאלה קטנה, מתי זה היה יום קלות משה את המשכן? תחליטו, תשרה, ראש חודש ניסן, או יש עוד אפשרות? מה? קפה בכסלו? יש עוד הצעה? אין הצעה? טוב, אנחנו נשתמש באחת משלושת ההצעות, מדובר בראש חודש ניסן. כן, בראש חודש ניסן, זה נקרא, היום הזה נקרא בספר ויקרא בפרק ט' בשם היום השמיני, נכון? ויהי ביום השמיני קרא משה. פה אנחנו נראה שהיום הזה יש לו שם אחר. תסתכלו לרגע אחד בפסוק י' ב'.
זה יום הקמת המשכן? אנחנו מדברים על יום הקמת המשכן?
ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשח אותו ויקדש אותו ואת כל כליו.
אז ביום שהוא סיים להקים את המשכן?
אתה שואל אם זה היום שהוא סיים. בוא נבדוק. כתוב ביום קלות. מה פירוש המילה קלות בעברית?
סיים.
סיים. אז למה אתה שואל? אתה הרי יודע, זה מה שכתוב. טוב, תסתכלו בבקשה על פסוק י' ב'. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו. אז איך נקרא היום השמיני?
יום הראשון.
יום הראשון. איך יכול להיות שהוא גם ראשון וגם שמיני?
תלוי למה.
תלוי באיזה עולם.
מה זאת אומרת תלוי באיזה עולם?
לא,
אני רוצה להבין. למה?
בעולם של המשכן זה יום ראשון.
יפה. בתוך המשכן זה יום ראשון, בתוך העולם זה יום שמיני. למה? איזה יום שמיני זה? היום השמיני של בריאת העולם, נכון? למדנו את זה מספר פעמים.
לא, רגע, זה לא יכול להיות.
זה לא לשיבת עיניים.
כי זה, אם ככה, אז מדובר פה על זמן עתידי. אנחנו עוד לא סיימנו את המשביעי אפילו.
אני לא מבין את הבעיה שלך.
יש הרבה בעיות, אחת מהן זה שמה שאתה מדבר הרב זה היום השמיני, זה על העולם העתידי.
נכון.
אז איך כתוב ביום קלות לשון עבר? ועוד לא הגענו ליום השמיני.
אז בוא נבדוק. קודם כל אני צריך פה להשלים קצת, לא כולם יש להם הידע שיש לחלק מהתלמידים, אז אני אסביר. בסיומו של היום הראשון של בריאת העולם נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. נכון? כן או לא?
כן, כן.
בסיומו של היום השני נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. בסיומו של השלישי נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. יפה, אני רואה שאתם מבינים, יודעים את הפסוקים. וכן, בסיום הרביעי, החמישי, כן, כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי. בסיומו של היום השישי נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אחר כך נאמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבול ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. מה אתה רוצה? לא, מה פתאום? זה לא קידוש, אנחנו עכשיו קוראים פסוקים בתורה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כיבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. נכון?
לא.
לא נכון. זאת אומרת שהפסוק הזה שהמצאתי עכשיו לא קיים. היה צריך להיות כתוב בתורה, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי, וזה לא כתוב. עכשיו, מדוע זה לא כתוב? משום שהיום השביעי לא הסתיים. זאת אומרת, אנחנו עדיין בתוך היום השביעי של ההיסטוריה. כלומר, אם אנחנו עושים חשבון של מתי הסתיים היום השביעי, התשובה היא, אנחנו עדיין בתוכו. באמת או לא?
כן, כן.
רגע, מה הבעיה שלך? אתה לא מסכים? מה? מה זה אומר? אני עוד לא יודע מה זה אומר. לא, לא יום השביעי של ההיסטוריה, יום השביעי של הבריאה. של הבריאה, והיום השביעי של הבריאה הוא ההיסטוריה. שהרי, מיד אחרי שהכתוב התחיל לדבר איתנו על יום השביעי, הוא מספר לנו את ההיסטוריה של העולם. זה ספר תולדות, אלה תולדות השמיים וארץ, אחר כך זה ספר תולדות אדם. זאת אומרת שהיום השביעי הוא ארוך מאוד, והוא טרם מסתיים. עד כאן זה ברור. מתי הוא יסתיים? כאשר נשלים את המשימות של היום השביעי. מה הן המשימות של היום השביעי? לא, דיברנו. לא. קדושים תהיו, נכון? הרי כתוב. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. אז הקדושה היא המשימה של היום השביעי. אני עוד לא יודע, רק רגע. אז זאת אומרת שאנחנו מצפים להתקיימות היעדים או היעודים של היום השביעי. יוצא שבבוא הזמן ייכתב ויהיו קדושים. וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, ואז יתחיל היום השמיני. עד כאן זה ברור?
לא.
מה לא ברור? כל פעם שאני שואל אם זה ברור, אתה אומר לי, לא. זה מעליב.
לא כל פעם, זה רק פעם שנייה.
לא. שמה?
כאילו יוצא שקדושים תהיו, זה עניין פרטי לכל אחד ואחד מאיתנו. וזהו, אין פה שום קשר לתיקון העולם, שום שייכות ל...
מי אמר שזה לא תיקון העולם? קדושים תהיו, זה תיקון העולם.
אני קדוש באופן פרטי, אז...
לא, קדושים תהיו, זה נאמר על הכלל. דבר אל כל עדת בני ישראל לאמור. נכון? קדושים תהיו. מלמד ש... מלמד, סליחה, אני מדבר פה. מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל. אין כתח אומר רשי שם, נכון? מה זאת אומרת שפרשה זו נאמרה בהקהל? שקדושה מושגת מתוך הכלל ולא מתוך הפרט. בסדר? אז זה כן תיקון העולם. כי על ידי שקדושים תהיו, יש ערוץ תקשורת בין הבורא לנברא. אמת או לא? אז לכן זה תיקון העולם. לכן יהיה כתוב בבוא הזמן, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר יום השביעי, ואז יתחיל היום השמיני. עד כאן ברור? טוב. השאלה שנשאלת היא, הרי לכאורה יום השמיני כבר התחיל. איך אני יודע שהוא כבר התחיל? לא, זה כתוב מפורש בתורה. ויהי ביום השמיני.
מה הקשר?
מה זה מה הקשר?
יום השמיני להקמת
המשכן? לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. כי בפרק ז' פסוק י"ב בספר במדבר, היום השמיני נקרא יום הראשון. מה אומר רש"י? לא, לא. אותו היום נטל 10 עטרות. ראשון למעשה בראשית, ראשון לנשיאים וכו', כדעיתה בסדר עולם. זאת אומרת, אם הכתוב מכנה את היום השמיני בשם ראשון, כוונתו היא לומר לך שהשמיני הזה הוא לא סתם שמיני למילואים, הוא ראשון, כמו ראשון לבריאת העולם. כלומר, הוא מהימים של הבריאה. והייתה שמחה, כך כתוב בחז"ל, בסדר עולם רבה, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אז אם יש שמחה כמו ביום ראשון של הבריאה, אז זה אומר שיום השמיני הוא גם כן מימי הבריאה. ואז יוצא לפי זה שיש לנו מצב מוזר, שהיום השביעי לא הסתיים, ובכל זאת היום השמיני התחיל.
כן.
עד כאן ברורה הבעיה.
היום השמיני הוא גם היום הראשון כאילו?
לא, הוא כמו היום הראשון. עוד לא זכינו, כלומר, בבריאה בכללה עוד לא זכינו להגיע ליום השמיני. אבל אנחנו רואים לכאורה, סתירה למה שאני אומר, שהרי הכתוב אומר מפורש, והיא ביום השמיני, זאת אומרת, היום שבו התממשה הקדושה. דיינו נבנה המקדש. מה אומר רש"י על הפסוק ועשו לי מקדש? מה זה מקדש לפי רש"י? בית של קדושה. בית של קדושה. זאת אומרת, מקום שבו המפגש בין הנברא לבורא אפשרי. בדרך כלל אין מפגש כזה. יש מסך מבדיל בין הנברא לבורא, אבל לאחר מכן יש כבר, כלומר, ביום השמיני נפרץ המסך הזה, ואז יש קדושה. יש אפשרות של מפגש. זה חור. כן? זה חדירה. זה איזה מין מקום שבו המסך לא נמצא. אז אם כך, היום השמיני כבר התחיל. אבל הוא התחיל במקדש בלבד. כלומר, כל שאר העולם נמצא עדיין ביום השביעי, אבל בתוך המקדש יש כבר הקדמה, איזה מין ישות אקסטרה-טריטוריאלית של היום השמיני בתוך היום השביעי.
מה המשמעות של היום השמיני הזה במקדש?
אם אתה רוצה לראות איך עתיד העולם להיראות, תיכנס למקדש ותראה. ואז אתה תהיה ביום השמיני. כלומר, כשאתה עובר את מפתן בית המקדש, אתה עובר בזמן מהשביעי לשמיני. בסדר? לכן, למדנו שכאשר הכהן הגדול נכנס אל קודש הקודשים, יש סכנה שהוא יעזוב אותנו. נכון? לכן, משביעין אותו. מה זה להשביע? שיקשור לשביעי. שיקשור לשביעי. משביעין מלשון שביעי. כן, אבל למה צריך להשביע? השבוע זה כדי שישאר ליום, קשור ליום השביעי. כי הוא מצד עצמו, ברגע שהוא ביום השמיני, הוא בעולם שבו הוא לא מחויב לנו שום דבר. אפילו עתידות מצוות להיבטל שם. ולכן הוא גם לא חייב לכאורה, הוא מרגיש לא מחויב לשמוע לתורת משה. וזה היסוד של הצדוקיות. שהצדוקי, כשהוא בתוך קודש הקודשים, עושה מה שהוא רוצה. יכול להקטיר כתורת או לפני ולפנים, או בתוך הקודש, איך שהוא רוצה. כן.
הוא אמר שבשביל זה החבל. צריך להשביע אותו
אם יש את החבל. למה צריך להשביע אותו אם יש חבל?
הרב אמר שלא מצא את זה לא יכול. הרב שהחבל זה למשוך אותו החוצה. אם
יעשה
את זה. הרב אמר שלא מצא באפקו.
אז תחליטו. אז יש פה, אם כן, שלוש עמדות. יש מי ששואל, זה אסף. אסף שואל, רגע, אסף שואל, למה צריך את החבל אם משביעין אותו. בסדר? ויוסף חיים אומר שאין מקור לזה ושלא מצאתי מקור לזה. ואתה אמרת...
גולן אומר שיש מקור.
ואתה, גולן אומר שיש מקור.
לקשירה.
והוא?
בזוהר החדש.
אז בואו נישב בין שלושתכם. הוא אומר שזה בזוהר חדש. כן, אז בואו נישב בין דברי שלושתכם. א', זה, כשאמרתי שלא מצאתי שום מקום, זה היה לפני הרבה זמן. מאז מצאתי את המקור, וזה בזוהר. זה בזוהר, אבל לא בזוהר חדש. זה בזוהר. כן, בזוהר. אז זה ככה כבר בין שניכם ישב. עכשיו השאלה היא, למה צריך חבל אם יש לו שבועה? יש לו שבועה מהגמרא וחבל מהזוהר. בסדר? טוב. אז עכשיו, מה?
הרב קודם כל דיבר על העניין שהקדושה שיש בה, קדושה בה מכוח הכלל ומכוח הפרט, אבל אני רוצה להבין גם משהו השקפתי יותר רחב אפילו. הרי הכלל לא עשוי מפרטים.
נו.
אז לפי מה הולכת הקדושה? לפי הרוב, מהרוב קדוש הזה שקדושה, אם הרוב לא זה, אז אין, איך זה הולך?
אני מבין מה שאתה אומר. אתה מקשה, אתה שואל, מאחר והכלל עשוי מפרטים, אז איך נקבע הקדושה או השרת השכינה? לפי הרוב או מה? נכון? עד כאן שאלתך. תשובה, הכלל אינו עשוי מפרטים. הכלל הוא הנשמה הכללית. כלומר, הוא שורש החיים של כל הפרטים. זאת אומרת, כלל ישראל קיים תמיד. בין שהיהודים מרובים, בין שהיהודים מעוטים. יותר מזה, כלל ישראל היה קיים עוד לפני שהיו יהודים בעולם בכלל. כי הנשמה הכללית הזאת הייתה משוטטת בתוך חלל ההוויה ומצפה ליום שבו היא תפגוש את הפרטים שהיא תוכל לחול בהם. זאת אומרת, אני כפרט אינני אחד חלקי כך וכך מיליונים מן הכלל. לא נכון. אני הופעה אחת מבין מיליונים של הכלל. זה הופעה, לא חלק.
מה זה?
ברור. אם אתה תגיד חלקים, אז אני אוכל לצייר את כלל ישראל בצורה הזאת. הנה, זה כלל ישראל, ובואו נחלק אותו למיליוני פרטים. כן? פרט, 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 פרט. אז יוצא לפי זה שמשל, אם חסר אחד, אז כלל ישראל נראה ככה. נכון? כן? חז ושולם. האמת היא לא כך, האמת היא שכלל ישראל הוא ישות נפרדת, עצמאית, הייתי אומר אלוהית. והיא מתגלה בפרט הזה, ובפרט הזה, ובפרט הזה, ובפרט הזה.
זה, אבל זה תלוי גם בבן אדם עצמו, לא תלוי בבן אדם.
זאת אומרת, הפרה איננה סך כל העגלים שיונקים ממנה. בסדר?
כן, אבל אני שואל, האם זה לא תלוי בבן אדם עצמו? איזה כלי קיבול הוא? או שבכל מקרה תעבור דרכו ההופעה האלוהית?
אני שייך לכלל ישראל בין שאני רוצה, בין שאני לא רוצה. אלא, השאלה היא איך אני מממש את השייכות הזאת. אני יכול להיות שמח בזה, אני יכול להיות עצוב מזה. נכון?
ציווי על הכלל, מה זה אומר?
אז לפעמים...
קדושים תהיו.
יפה. קדושים תהיו, זאת פנייה אל הכלל. זאת אומרת, אני כפרט, אינני יכול להיות קדוש, אם לא מתוך התחברות אל הכלל.
מצאנו דוגמאות שגם עליו הביא בעבר, שצריך שיהיה 60 ריבו, כדי שזה...
כן, צריך שיהיה 60 ריבו, כדי שהכלל יופיע.
הופעה שלו.
כן, אבל הוא תמיד קיים. כלל ישראל לא מת.
מה הפירוש שיופיע? מה... זאת
אומרת יופיע? במציאות. זאת אומרת, כדי שתקום מדינת ישראל, אתה צריך 600 אלף יהודים בארץ ישראל. וזה היה. בדיוק ברגע שהיינו 600 אלף, קמה המדינה. באמת?
למה? אני לא יודע אם זה קשור, אבל... אז למה בעצם צריך 600 אלף ביחד בשביל השראת שכינה? הרי כבר יש שכינה, ברגע שיש 600 אלף, כבר יש הופעת שכינה, או נקרא לזה...
שביחד. נכון? יש הרואה 60 ריבו מישראל, מברך, ברוך חכם הרזים, שכשם שאין פרצופיהם שווים, כך הן דעותיהן שוות, וכו'. נכון? זאת אומרת שיש ב-60 ריבו מישראל משהו סגולי, איזו הופעה מיוחדת של הנשמה. עכשיו אני שוב חוזר לנושא שלנו. אם יום הראשון של הקרבת הנשיאים, זה בעצם יום השמיני, אז איפה הייתה צריכה הפרשה הזאת של הקרבת קורבנות הנשיאים להימצא? בפרשת שמיני. נכון? לא מובן למה, זה מובא בספר במדבר. אוקיי? יש הרבה פעמים דברים כאלה, שאותו מאורע, חלקו מסופר בספר אחד, חלקו מסופר בספר אחר.
כמו
העגל. כן.
בכלל ספר במדבר
משלים
המון את
הנבואות
של
המשיח.
נכון. כל מיני אירועים ש...
כן, יש אירועים שמופייניים לספר במדבר. למשל, פרשת המרגלים. פרשת המרגלים התרחשה זמן מסוים אחרי שסיימו כבר לבנות את המשכן, כבר התחילו לנסוע, אז אני מבין שפרשה ששייכת לנסיעה היא מובאת בספר במדבר. מה שלא מובן, מדוע פרשת המרגלים חוזרת בספר דברים? שמה יש לי שאלה. ושם התוכן של הפרשה הוא שונה מאשר התוכן של פרשת במדבר. עד כדי שמבקרי המקרא עושים שם חגיגה. מובן? טוב.
רגע, אנחנו יום קלות משה זה היום השמיני.
כן. יום קלות משה להקים את המשכן זה היום השמיני. עכשיו, לא רק שהוא נקרא פה יום הראשון, אלא שכל הסיפור הזה של הקרבת קורבנות הניסים זה היה צריך להיות בספר ויקרא. עד כאן השאלה ברורה? תשובה, החלק הזה של הקרבת הנשיאים הוא אופייני לספר במדבר ולא לספר ויקרא. כי ספר ויקרא זה הספר של?
הכהנים.
הכהנים. ספר במדבר?
לוים.
של הלוויים. נכון? ספר דברים? של כלל ישראל. יוצא לפי זה שבספר במדבר צריכים להופיע דברים השייכים לתורת הלוויים. מה שייך לתורת הלוויים? הטיפול. נכון? דיברנו על זה. הטיפול בבעיות. הטיפול בבעיות נעשה ברמות שונות. קודם כל בעיות הפרט. ואחר כך? לא נכון. לא בעיות הכלל, אלא יש משהו אמצעי בין הפרט לבין הכלל. והוא? השבט. נכון? כלומר, אני, יש לי בעיות כיחיד, יש לי בעיות במשפחה, ויש לי בעיות בשבט. השבט מהווה איזה מין יחידה אמצעית, בין הכלל לבין הפרט. אני, בבחינה מסוימת, בתוך השבט שלי, נתון בתוך כלל פרטי. יפה. לכן צריך טיפול מיוחד בצורת העבודה של כל אחד ואחד. לכן זה מתחיל קודם כל בעבודה מיוחדת לשבט לוי, ואחר כך מטפלים בשבטים. הווה נקרא בפסוק ב' ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפיקודים, ויביאו את קורבנם לפני השם. מה הקורבן? 6 עגלות צב, ו12 בקר, עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד, ויקריבו אותם לפני המשכן. מה יעשו עם העגלות האלה? הם מביאים עגלות, נכון? את העגלות מרקעים על גבי המזבח. יפה, כלומר, אתה לוקח לגלגלים, את הכיסוי של העגלה, את השברים, ואת כל זה אתה מרקע על גבי המזבח. מה שאתה אומר? אתה לוקח עגלות ומרקע אותם על גבי המזבח? 12 פרים אתה מרקע אותם על המזבח? את הפרים לא. אז מה יעשו עם הפרים המסכנים? את העגלות כן. אתה אומר עגלות כן. לרקע על גבי המזבח. איך אתה יכול לרקע עגלה על גבי המזבח, תגיד לי?
טכנית.
כן, אי אפשר, מה זה הדברים האלה? אתה סתם ממציא פה דברים, במחילה מכבודך. כן? אז בשביל מה העגלות האלה? ויאמר השם אל משה לאמור, קח מאיתם, והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתת אותם אל הלוויים, איש כפי עבודתו. הרי מה עושים הלוויים? סוחבים, נכון? איך סוחבים?
בעגלות.
בתוך העגלות, יפה. אתה איתי, יאיר? בסדר, זה לא ריקוע פחים, כן?
זה נאמר משהו אחר.
זה נאמר משהו אחר, בסדר. כתוב גם בתורה שצריך להניח תפילין, אבל לא שאת העגלות מניחים על גבי הזרוע. זה משהו אחר. העגלה זה דבר אחד, תפילין זה דבר אחר. בסדר. אז הם מביאים עגלות. זאת אומרת שהעבודה של השבטים, דרך נשיאי השבטים, היא עבודה שנוגעת ללוויים. ויקח משה את העגלות, את הבקר, ויתן אותם אל הלוויים, את 2 העגלות, את 4 הבקר, נתן לבני גרשון כפי עבודתם, ואת 4 העגלות ואת 8 הבקר, נתן לבני מרר כפי עבודתם, ביד איתמר בן אהרון הכהן. אז כמה עגלות לבני גרשון?
2.
אני בהלם.
4.
אני בהלם. קראנו את הפסוק. בפסוק, קראנו את פסוקים ז' וח', נכון? אני פשוט היום מבקש הבנה בנקרא, לא מעבר לזה. אני אקרא עוד פעם את פסוקים ז' וח'. את 2 העגלות ואת 4 הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם. שאלה, בהבנה בנקרא, כמה עגלות מקבלים בני גרשון?
2.
איך אתה יודע?
כתוב.
כי זה מה שכתוב. יפה. הגיע הזמן שכשקוראים פסוק, שידעו לקרוא, שידעו מה כתוב בו. בסדר? וכמה לבני מררי?
4,
יפה. למה לבני מררי יש יותר?
סוחבים יותר.
הם סוחבים יותר. מה הם סוחבים?
הקרשים.
את הקרשים. הקרשים והאדנים, זה כבד הרבה יותר מאשר היריעות של החצר ושל המשכן שנושאים בני גרשון. נכון? לכן אלה 2, אלה 4. שאלה. כמה שוקל כל קרש?
תלוי לפי מי.
מה אתה אומר? הוא היה גם תפוסה של מקום. אני רק שואל שאלה קטנה. כמה שוקל כל קרש? תלוי. לפי רש"י, לפי רש"י, שהקרשים היו בעובי אמה, אז כל קרש שקל 1.5 טון בערך.
אז זה לא הגיוני.
למה זה לא הגיוני?
זה לא הגיוני.
למה לא הגיוני?
1.5 טון על פר כזה?
אני לא שואל.
הוא יוקל על...
רגע, רגע, רגע. מדובר פה ב4 עגלות, נכון? 4 עגלות. עכשיו, כמה קרשים יש? 100. לא, 60 קרשים, סליחה. 60 קרשים. זאת אומרת שמדובר על 90 טון. אני לא מדבר גם על על הקרשים של החצר וגם האדנים וכולי. בסדר? אז יש משהו בערך כמו 100 טון. צריך לסחוב 100 טון. על כמה עגלות? 4. זאת אומרת, 25 טון לעגלה. כמה פרים סוחבים כל עגלה?
2.
2 פרים. זאת אומרת שכל פר נושא 12 וחצי טון.
צבע
שערה.
זאת אומרת, זה היה פרים...
גלגלים, לא?
עכשיו אני שואל, אתה אומר יש גלגלים. יפה. אני שואל אותך, איזה מוט לגלגל צריך להיות כדי שזה לא יקרוס? איך בכלל זה יסתובב? פשוט. אם אתה לוקח את הנפח של הקרשים, אתה כן יודע, נכון? העשר, בוודאי. העשר עמוד גובה על אמה וחצי רוחב, ואמה עובי, נכון? אז זאת אומרת שיש לך, ונגיד שהמשקל הסגולי של העץ הוא זה של המים בערך, כי העץ צף על פני המים. אני לוקח את העץ המצוי. אם נאמר שהוא היה עוד יותר כבד, אז תכפיל עוד, תוסיף עוד קצת. אז יוצא שזה בערך טון וחצי, כן? רק אם זה המים. אם זה המים, זה היה טון וחצי. אז יוצא לפי זה שלא מובן איך בכלל השברים סחבו את זה, איך העגלות האלה התגלגלו.
אפשר להגיד נס?
אז יש אפשרות אחת, שלהגיד נס.
אז אתה צריך ארבע פרים, אפשר
לעשות את
נוסף. אז פר אחד מספיק, אז מה כדי להסתיר את הנס?
שועל גם, לעשות את נוסף.
מה? אתה אומר שמספיק שועל, לא צריך פר. נכון? אז אפשר להגיד שזה היה נס. אפשרות אחת. מה? יש אפשרות אחרת. מה? לקבל את דת רבי אברהם בן עזרא, שרבי אברהם בן עזרא אומר שהקרשים לא היו עבים אמה, אלא היו עבים מעט מאוד. דיקט.
הם מעלה של אמה.
הם מעלה של אמה, אבל הם היו, אמת היא, 1 חלקי 18 באמה. עכשיו, איך אני יודע שרבי אברהם בן עזרא צודק? כי התורה רציונלית. רש"י לא רציונלי? איך אתה יכול? לא, פשוט מאוד. אתם, יש פשוט האדנים, נכון? כיכר לעדן, כיכר לעדן. עושים חשבון של כמה כסף היה בכל עדן. בכל עדן היה כיכר, נכון? כמה זה כיכר? 3.5 קילו בערך. עכשיו, אם תעשו חשבון, כמה האדנים היו עבים, וכמה, בהתחשב בחלל של, של הידות שנכנסים וכו' וכו' לתוך העדן, אין מספיק כסף, לפי המשקל הסגולי של הכסף, אלא אם כן תאמר שהכסף בימי משה היה קל פי 18 מהכסף היום. דבר שני לא סביר. יותר פשוט להגיד שהאדנים היו קטנים פי 18 ממה שרש"י אומר. רש"י, אני חושב שהוא חשב על זה. אני חושב שלפי רש"י מוכרחים לומר שהאדנים היו בעצמם חלולים והיו ממלאים אותם בחול. הם היו דקים, והיו ממלאים אותם בחול. ואז יוצא שהיה מספיק כסף כדי לעשות אותם. עכשיו, רש"י בכלל לא אכפת לו מזה. למה? כי רש"י הוא מדבר על המעלה העצמית. כלומר, הכתוב נכתב באופן כזה שניתן לחשוב, יש סיבות לחשוב שזה הרוחב אמה. לכן זה לא בכתי שרש"י כותב את זה. כי רש"י מדבר על המקדש מצד מעלתו העצמית. מצד המציאות זה באמת היה הרבה יותר קטן. האדנים. בסדר? כי אם לא, אז לא מובן. ואחת הראיות לזה שרבי אברהם בן עזרא צודק, זה שיש פה רק 4 עגלות לכל כך הרבה קרשים. מובן? טוב. כן.
אם זה לא מחלוקת במציאות כאלה?
ודאי זה מחלוקת במציאות, אבל במציאות שהייתה. אין לנו שום דבר לבדוק, דרך לבדוק, אלא אם כן תמצא את הקרשים של המשכן. אולי בחפירות ארכיאולוגיות, יום אחד, תמצא את הקרשים של המשכן. אין שום מסורת בזה, אלא מה? אתה תמצא את הקרשים, ואז ינסו למדוד את הרוחב, יבוא צאצא של רבי אברהם בן עזרא, יצא לו סנטימטר. יבוא צאצא של רש"י, יצא לו אמה. טוב. ולפני כהת, לא נתן, אני קורא פסוק ט', ולפני כהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם, בכתף יישאו. ויקריבו הניסים את חנוכת המזבח ביום ימשך אותו, ויקריבו הניסים את קורבנם לפני המזבח. ויאמר השם אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום. יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. זאת אומרת, זה שהנשיא מקריב קורבן בשם שבטו, זה מה שגורם להשראת שכינה בישראל. כן. כלומר, יותר נכון, זה גורם להשלמת השראת השכינה באותו שבט. כן, מה אתה אומר?
באתי לשאול, למה זה באמת כל הדברים האלה
חשובים? למה כל הדברים האלה חשובים? כי זה חשוב לדעת שיש מקום לשבטיות, ולא רק לכללות. כלומר, אדם יכול להגיד, שמע, אני או פרט או כלל. יש גם ממד אמצעי. זה כמו שלמשל, יש במישור אחר לגמרי, יש מוסד בחברה שנקרא תנועת נוער. מכיר את המושג הזה? בשביל מה יש תנועת נוער, תגידו לי? בשביל מה זה טוב? תנועת הנוער זה מה שמאפשר לחיות בגיל צעיר את כל האחריות, או נגיד, את כל המרכיבים של החברה של המבוגרים, בלי האחריות הנלוות לזה. מדינת ישראל הוקמה על ידי בוגרי תנועות נוער, ועד עצם היום הזה זה מורגש. טוב. כן, בדיוק. כלומר, לכל אחד יש המקום שלו. עכשיו, השאלה היא, מה כל אחד מקריב? אנחנו רואים שכל אחד יקריב משהו אחר לגמרי. בואו נראה. מה היה הקורבן של הנשיא הראשון? והיה מקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון מן עמינדב למטה יהודה. וקורבנו קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה. מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל הקודש, שניהם מלאים סולד ולולה בשמן למנחה. כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. ציר עיזם אחד לחטאת, וזבח השלמים, בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5. זה קורבן נחשון בן עמינדב. קורבן מיוחד מאוד. אבל הקורבן של נתנאל בן צוער לשבט יששכר, אתם תראו שהוא קורבן שונה לגמרי. ביום השני, הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר, הקריב את קורבנו, קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל הקודש, שניהם מלאים סולד בלולה בשמן למנחה. כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עיזים אחד בחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נתנאל בן צוער. אז שמתם לב שהקורבן שונה לחלוטין. מה זה אותו דבר? אם זה אותו דבר, היה צריך להיות כתוב, וביום השני יקריב כמוהו. וכן ביום השלישי, וביום הרביעי, התורה חוזרת כדי ללמד אותך שזה לא היה אותו קורבן. כי המקריב שונה. ומרגע שהמקריב שונה, אז גם הכוונה שלו, התוכן שלו, האינטראקציה שלו עם הקורבן שהוא מקריב, היא אינטראקציה שונה. זאת אומרת, כולם עושים אותו דבר, וזה בכלל לא אותו דבר. זאת אומרת, זה בא לומר שיש ערך לשבט מצד הזהות המיוחדת שלו. זאת אומרת, נגיד לך זכת, חייבת להיות שונות של זהויות, אף על פי שהמעשה אחד. כן. יפה. נכון, לכל שבט יש האופן המיוחד שלו. כן, נאמר ככה, יש דברים שהם ממש משמעותיים מאוד בעדה אחת, בעדה אחרת הם לא משמעותיים. למשל, אני יודע, לא, מימונה יש רק בעדה מסוימת. אני אומר, הדברים שהם משמעותיים, שמצאים אצל כולם, לא, בסדר, אני אומר, יש דברים, יודע מה, אולי ניקח את הנושא של המימונה. מימונה בעצם זה דבר ששייך בכל ישראל. למה? יש איסרו חג. המנהג של איסרו חג, זה כתוב מפורש בכל הפוסקים, שבאיסרו חג צריך לאכול יותר. צריך לעשות סעודה באיסרו חג. מה אתה רואה? שבאיסרו חג של פסח, המרוקאים עשו מזה משהו, משהו, משהו. מה זה אומר? זה אומר שבאותה עדה, אותו מנהג שהוא מינורי מאוד בכלל ישראל, שם הוא משמעותי. אבל בי שזה אותו המעשה. כן? יכול להיות שמישהו אחר גם כן עושה על האש ו... כן, לא משנה, יש הרבה דברים אחרים. למשל, ברכת החודש, מברכים את החודש הבא. אז אצל האשכנזים זה משהו משהו. לפעמים אני אומר מישהו, תגיד, למה הגעת מאוחר מהתפילה? ברכת החודש. אצל הספרדים, בגלל החודש, זה 20 שניות, אז הם ממשיכים הלאה, אפילו לא שמו לב שמישהו אמר את זה. אולי בגלל שעומדים, אז איכשהו שמו לב. כן? זאת אומרת, שזה אותו המעשה, אבל הוא פועל בנפש של אותה העדה, פעולה אחרת. זה מהדהד אחרת. לכן התורה חוזרת פה על כל מרכיבי הקורבן, דווקא בגלל שמדובר במשהו אחר. אז אצל לחשון ולמנדב, רואים רש"י גם קושר את זה, הכל לאדם הראשון ולנוח, כאילו מסכמים את כל ההיסטוריה כולה. כן, כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה. מה זה 30 ו-100 משקלה? כשנותיו של אדם הראשון עד שהוא הוליד. את שט. בסדר? ומזרק אחד כסף, בגימטריה 520, כן, 520, על שם נוח שהעמיד תולדות כשהוא היה בן 500 שנה, ו-20 שנה שנגזר גזרת המבול, קודם תולדותיו. קיצור, יש כל מיני דברים, כן? רוצים פה לסכם את כל ההיסטוריה כולה, כיוון שאנחנו עוברים פה אל היום השמיני. אז זה עניינו של נחשון מעמידיו למטה יהודה, כי הוא שייך ליום הראשון. ברור שביום השני הכוונות הן כוונות אחרות, אז מה שעשה נתנאל בן צוהר ביום השני, איננו בכלל ניתן להשוואה למה שעשה נחשון בן עמינדב ביום הראשון. מובן? אז זאת אומרת שיש גם טיפול אישי בכל שבט ושבט. תגידו, מה הסכנה כשיש טיפול אישי בכל שבט? הפירוד. אז מה צריך לעשות?
לאחד.
צריך לאחד. איך מאחדים? זה כתוב בפסוק... בפסוק... רגע, פסוק פי דלת. זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו מת ניסי בישראל, כערות כסף, 12, מזרקי כסף, 12, כפות זהב, 12, 30 ו-100 כערה האחת כסף, ו-70 המזרק האחד, כל כסף הכלים, 2,400 בשקל הקודש, כפות זהב, 12, מילות כתורת, 10, 10, כף בשקל הקודש, כל זהב הכפות, 20 ו-100, כל הבקר לעולה, 12 פרים, אלים 2, אלים 12, כבשים בני שנה, 12 ומלחתם, מוסעי רעיזים, 12 לחטאת, וכל בקר זבח השלמים, 24 פרים, מילים 60, עתודים 60, כבשים בני שנה 60, זאת חנוכת המזרח, אחרי משך אותו. זאת אומרת, שאף על פי שאנחנו ידענו את כל המספרים האלה, ואנחנו, יש לנו מחשבון, ואנחנו יודעים לעשות את החישוב, התורה חוזרת על זה, כדי לומר שיש גם ממד של איחוד השבטים. כלומר, חייבת להיות גם הפרדה בין השבטים, וגם אחדות בין השבטים. בדיוק כמו שמצאנו את ברכת כהנים בסיום הבעיות של הפרט, אז יש לנו גם סיכום כל הקורבנות, אחרי הטיפול בכל שבט בפני עצמו. מובן? מתוך כך, יכול משה לשמוע את דבר השם. ובבוא משה, אלוהל מועד, לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו, מעל הכפורת, אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים וידבר אליו. כלומר, זה לא חוויה אישית של משה, אלא מה שקורה אצל משה, הוא הסיכום, הוא ההסתכמות של כל הפעולה שנעשתה בכל יחיד, ובתוך כל שבט, ובכלל כולו, ומתוך כך, משה ששקול כנגד כל ישראל, שומע את דבר השם. עד כאן להיום.